התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה, מבית אתר ספורטס רבי, אני משה אליקמן, כתב האתר, ולצידי, כמו תמיד, עומר אריאן, כתב נוסף של האתר. מה העניין עם עומר?
מדהים, מדהים, שלבי הכרעה, בליגה, החישובים, פלייאוף NBA, יורוליג, כיף.
בהחלט, ובוא באמת נתחיל... עוד לפני שנגיע ליורוליג, נתחיל עם הפינה הקבועה שלנו, של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, או ככה שהפינה הזאת הופכת גם למילה טובה, למישהו בכדורסל הישראלי, כמו שעשינו פעם שעברה, בפרק עם אמיר טראו וגיא קופיצ'ינסקי על מכבי תל אביב. אז בוא באמת נתחיל עם איזה שחקן, או בכללי מישהו בכדורסל הישראלי, שלדעתך, לא שמים לב אליו מספיק, או שיש לך מילה טובה לומר עליו?
אז אני בחרתי את, האמת, שחקן שלא שמים לב אליו מספיק, או שמים לב אליו בקשרים שליליים, הרבה פעמים בשיח, וזה נועם דוברת. אנחנו עוד ניגע במשחק של הפועל ירושלים והפועל חולון, ואני מניח שיתפרסם בימים הקרובים גם הטור שכתבתי על, על ההגנה של נועם דוברת, אבל נועם דוברת מראה, הראה לנו, לפחות במשחק מול פועל חולון, דברים שאני לא זוכר שראיתי ממנו העונה, והאמת, גם לא בעונות הטובות שלו. נועם בא להפועל ירושלים, התחיל טוב, נפצע קצת העת את הקצב, ומאז הרבה אנשים מפקפקים בהתאמה שלו לקבוצה, אומרים, בסדר, הוא יעלום, יש לו פוטנציאל, אבל כרגע אין לו מה להציע לאותם אלברים. ודווקא בלי רטינו בסואן, כשהוא בעצם בעל הבית העיקרי בהתקפה, כלומר הוא השחקן שבסוף מוביל את ההתקפות ואת הכדור, הוא נותן המון המון שקט לאותם אלפרין, הוא מצליח להשתלט על, על מוביל הכדור, גם אם הוא לא סקורר ברמה גבוהה וקורא פיק אנד רול ברמה גבוהה, והוא יהיה, צריך לזכור את הגיל שלו, הוא יהיה, כרגע הוא עדיין לא, עדיין הוא מצליח לתרום לה, התקפה ירושלמית, וכמו שאמרתי קודם, ועל זה עוד אני ארחיב בטור שלי, הגנה נהדרת, שוב, בלי אובסואן ובלי גייטס, בעצם אין לירושלים הרבה כלים הגנתיים על הגרדים של היריבה, ולחולון, ברוך השם, יש כמה כאלה, ודוברת עשתה עבודה טובה, ופשוט באמת, שלמות, בית ספר להגנה, על כל אחד מהם, ומגיע לו על זה שפו ענק.
לגמרי, היה כיף מאוד גם לראות את ההגנה, גם את הרבע הראשון מבחינה התקפית, הוא גם דיבר במסיבת העיתונאים בסיום, נכון שהוא לא קלה עוד נקודות אחרי הרבע הראשון, אבל בסך הכל זה עוד משחק מצוין שלו מול חולון, ונקווה שהוא ימשיך ככה, ואני בחרתי ללכת על נטע סגל מהפועל באר שבע, הקבוצה כמובן השיגה ניצחון חשוב מאוד שעוד ניגע בו על עירוני נס ציונה בחוץ, הקבוצה שבעצם סגל פתח בה את הקריירה בליגת העל, ומה שהיה טוב לראות זה שמעבר לאסיסטים, נכון שהיו לו הרבה עיבודים, אבל בסך הכל הוא מסר הרבה אסיסטים שוב, אחרי משחק ש... הוא מסר סי קריירה של 10 אסיסטים, אבל עשה טעות גדולה במניטיים עם עיבוד כדור, והפעם נטע סגל עשה לא רק עבודה מצוינת מבחינת אסיסטים, אלא שהוא גם קלה בצורה מעולה מבחוץ, ואנחנו זוכרים מה קרה בפעם שעברה, שנטע סגל פגש את נס ציונה בלב המושבה, זה היה אחד המשחקים שככה הובילו לעזיבה של רמי אדר, עם 1-13-3 של סגל, ובאופן כללי סגל לדעתי הוא שם עונה מאוד טובה, אחד השחקנים המשתפרים, נכון שזה פחות התבטא בניצחונות, ואולי בגלל זה הוא עוד לא נתפס, על ידי הרבה אנשים לגמרי כשחקן לגיטימי בליגת העל, אבל לדעתי הוא בהחלט הוכיח את עצמו ככזה לאורך העונה, גם שחקן שיכול לקלוע למרות שהאחוזים עדיין לא יציבים מספיק, וגם שחקן שבהחלט יכול למסור ולהנהיג, וזאת נקודה למחשבה עבור ישראלים אחרים שירצו להגיע לבאר שבע. נכון שעידן אלבר לדוגמה פחות משחק, אבל שחקן כמו נטע סגל, אני לא בטוח אם הוא היה מקבל הזדמנות במקום אחר, ובבאר שבע הוא כן מקבל הזדמנות ומנצל אותה, ואולי לפעמים עדיף ככה לעזוב את המרכז לדוגמה ולעבור לבאר שבע כדי להתקדם מבחינה מקצועית. האם יש לך משהו להוסיף על זה, או שישר נצלול לסדרה בין מכבי תל אביב לריאל מדריד?
כן, אני רק אומר שיש בין, שני השחקנים שהזכרנו איזשהו קשר. ברור שהמקרים שלהם שונים בהחלט, הפוטנציאל, התקרה והמקום שהם נמצאים בו, אין מה להשוות. אבל שני שחקנים, ציינת את האחוזים של נטע סגל שעדיין לא מרשימים. כלומר, הוא לא באמת נותן משהו לבאר שבע, מבחינת סקוררינג או ייצור, וזה הסיבה אולי שבאר שבע מתקשה, כן? אין לה הרבה כאלה שיודעים לעשות את זה. אבל הוא נותן לה משהו ששווה אולי אפילו יותר. איזשהו שקט בהתקפה, שהוא על המגרש ההתקפה יותר מסודרת, יותר נוחה, הם מגיעים לפואנטות יותר טובות. יש איזושהי הרגשה שמאמן נוח לו שנטע סגל נמצא על המגרש בהתקפה, בדיוק כמו שלמאמן נוח שנועם דוברת נמצא על המגרש בהתקפה, גם בהתקפות שהוא לא קולע ולא מצליח להביא לידי ביטור איזשהו מהלך.
ומי שרוצה לקרוא יותר על נטע סגל יכול לבדוק את הרעיון שעשינו איתו באתר ספורט סאבי. אחד הפרטים המעניינים עליו זה שהוא נולד בסקוטלנד, גם שחקנים שם דיברו עליו ככה שזה באמת מומלץ, ובו באמת נלך פנימה לסדרה שבאמת הכדורסל הישראלי כולו מדבר עליה, וגם הכדורסל האירופי מן הסתם. מכבי תל אביב מול ריאל מדריד, 2-0 לספרדים, מכבי תל אביב הגיע עם הרבה ביטחון לסדרה, בטח אחרי 6 ניצחונות עצובים ביורוליג, כולל ניצחון ביתי על ריאל, אבל מהר מאוד היא נאלצת לרדת לקרקע ולהיאבק על החיים בסדרה במשחק השלישי שיערך בשלישי בערב בהיכל מנוע מבטחים, כי אם במשחק הראשון מכבי תל אביב מפסידה 84-74 לריאל מדריד, אז המשחק השני היה קריסה מוחלטת, 95-66 לטובת ריאל מדריד. ולדעתי עדיף שנתחיל ככה מהסוף עם הזיכרון הטרי, והוא שבעצם במשחק השני מול ריאל מדריד אף שחקן במכבי תל אביב לא קלה בספרות כפולות. התבוסה הזאת היא גדולה מאוד, אבי אבן ממש לא היה מרוצה תוך כדי המשחק, גם בפסק זמן שהוא העביר, וככה נתן יותר אקשן וחומר לתקשורת. אבל בוא באמת נתחיל עם זה, עד כמה התצוגה הזאת של מכבי תל אביב היא רעה, ומי מכבי תל אביב האמיתית? האם זאת מכבי תל אביב שהתמודדה בכבוד, גם אם לא ביכולת גדולה בשני צידי הפרקט, מול ריאל מדריד במשחק הראשון, או שזאת מכבי תל אביב החלשה של המשחק השני, או שזה באמת תלוי בהיכל מנוע המבטחים, כי שם מכבי היא קבוצת צמרת לכל דבר? איך אתה באמת רואה את פני הדברים?
אז אני אומר את הדבר, דבר ראשון, התבוסה האחרונה באמת הייתה, גם מבחינה של אמירה וסי להמשך הסדרה, לא משהו שמכבי תל אביב הייתה רוצה לראות, והיא פשוט לא צריכה להיראות ככה. עכשיו, בנוגע למי מכבי האמיתית, אני חושב שמכבי האמיתית זה בדיוק התפר שבין שני הדברים האלה. כלומר, קבוצה שיכולה, כשהיא רוצה, להיות כזאת שיוזמת ושקובעת את הדברים על המגרש, ועושה הרבה פעמים מה שהיא רוצה, והיא בעצם זאת שנותנת את הטון, וכשהיא לא רוצה או לא מצליחה לרצות, אני אנסח את זה ככה, כי קצת קשה להגיד שהיא לא רוצה, לא מצליחה, אז באותה מידה היא נגררת היא מגיבה, ולרוב היא מגיבה לא טוב ומאוחר, ונכנעת בעצם לגחמות של היריבות שלה. זו מכבי תל אביב האמיתית. זה הדבר שאולי יכול לתת פרופורציות קצת לקאמבק הזה, כלומר יש הרבה אנשים ששייכו את הקאמבק הזה ל... בסדר, היה לנו מאמן רע, ואז בא מאמן מדהים, ואז מקבוצה רע ניתן לנו קבוצה מדהימה. זה לא העניין, זה באמת לא העניין. הייתה פה קבוצה שהשתחרר במשהו, בגלל המון דברים, גם בגלל הרוסיות שהותחו, וגם בגלל שינוי המאמנים, וגם בגלל דברים שהתחילו פתאום להסתדר בנקודות זמן מסוימות, ופתאום הקבוצה התחילה לשחק יותר טוב, וזו מכבי תל אביב האמיתית, וזה יכול לעורר קצת אופטימיות לקראת המשך הסדרה. אם מכבי תל אביב רוצה להגיד לעצמה, תקשיבו, תראו איך נראינו לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, אנחנו יכולים להיראות ככה, זו אותה קבוצה, זו אותם שחקנים, אנחנו משחקים בדיוק אותו דבר, אפשר להיראות ככה, אני חושב שזה יכול לעלות איזושהי אופטימיות, אני מניח שזו התשובה שלי בנוגע לזה, אני מניח שעוד מעט נדבר קצת על ה... על הצד המקצועי, גם מה מכבי תל אביב עשתה ודעתה, וגם מה היא צריכה ולתקן, אבל כרגע אני חושב שברמת האנרגיות והמוכנות, מכבי צריכה להסתכל אחורה, להסתכל גם משחק ושני משחקים אחורה, וגם שבוע ושבועיים אחורה, ולהבין ששתי הקבוצות האלה, זה אותה מכבי תל אביב, וזה ממש במתג, לבחור איזה מכבי תל אביב לשחק.
במכבי באמת במשחק השני, כמו שציינו, לא רק שאף אחד לא קלה בספרות כפולות, אף אחד גם לא היה טוב. אם במשחק הראשון היה את רומן סורקין שמאוד מאוד הרשים מול הגבוהים של ריאל בשני צידי הפרקט, והיה את סקוטי ווילבקין שכן הופיע למעמד, וג'יילן ריינולדס היה בסדר ברבע השלישי עם צבירה של נקודות, וג'ון די ברטולומאו ואנג'לו קלרארו היו בסדר גמור ברוב הזמן, אז במשחק השני אין באמת נקודות אור, ובוא באמת נדבר על הכוכבים שלא בדיוק מתפקדים, או לא בדיוק כוכבים, חלקם לפחות, אבל אנטה זיזיץ', ג'יימס ננלי, דריק וויליאמס, את השניים הראשונים אפשר באמת לשייך לשלישיית הכוכבים יחד עם ווילבקין, את האחרון לקבוצה של שחקנים שאמורים להשלים את הכוכבים בחמישייה, בנוסף לקינן אבנס שגם יחסית מאכזב בטח במשחק הראשון. מה לא עובד עם השחקנים האלה? האם זה משהו שאבי אבן צריך למצוא דרך להפעיל אותם יותר טוב, או שהם פשוט לא באו לפלייאוף? שילוב של חוסר ניסיון של חלקם במעמד הזה, כמו דריק וויליאמס וקינן אבנס, איך אתה רואה את זה?
דבר ראשון, אני מתקשה לפרק בשלב הזה את מכבי תל אביב לשחקנים שלה, ואני אסביר. במשחקים צמודים, או במשחקים שבהם אני מרגיש את התחרותיות, באמת אפשר לפרק עכשיו את הקבוצה לשחקנים, ולהבין בדיוק איזה שחקנים הופעלו יותר טוב ועבדו יותר טוב בקבוצה אחת, ואיזה שחקנים עבדו פחות טוב ויותר טוב בקבוצה שנייה, ולהבין איפה היו הטעויות ואיפה היו הדברים הטובים. אני לא חושב שזה המצב במכבי תל אביב. מכבי תל אביב קרסה מול ריאל מדריד, פעמיים. לא סקוטי ווילבקין, לא אנטה זיזיץ', לא ננלי, מכבי תל אביב. כל מכבי תל אביב לא הצליחה לעבוד, ליישם בעצם שום רעיון הגנתי מול ריאל מדריד. וכל מכבי תל אביב לא מצליחה להתמודד עם ההגנה של מכבי תל אביב. וכל מכבי של ריאל מדריד, וכל מכבי תל אביב לא מצליחה לכפות קצב משחק על ריאל מדריד. כל מכבי תל אביב לא מצליחה להתמודד מול ריאל מדריד. ולכן אני לא חושב שזה נכון לפרק את מכבי בעצם לגורמים שלה, לדבר בגדול. ואם אני אדבר בגדול, כלומר, על מה לא עובד אצל מכבי תל אביב, אז אני אתחיל מהדבר, מכמה דברים מאוד 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 פשוטים. מכבי תל אביב בא עם כמה מטרות עיקריות. הראשונה שבהם, וזה היה מאוד מאוד ברור, זה לכפות קצב משחק ואמרנו, אמרתי את זה בפרק הקודם שקלטנו עם, כמו שאמרת, עם אמיר טראו וגיא, שאם מכבי תצליח לכפות קצב משחק, קצב משחק מהיר על ריאל מדריד, ולרוץ, ולהצליח לצאת להתקפות מעבר, וללחוץ אותה, ללחוץ את הגרדים שלה, היא תצליח להגשים את המטרות שלה בשני צידי המגרש. מכבי תל אביב פשוט לא מצליחה לעשות את זה. לכפות קצב משחק זה קשה, זה לא פשוט, זה באמת לא קל. אבל כל פתרון לסו באמת לוקח, ובאמצעים טקטיים יצירתיים אבל פשוטים, בעצם מנטרל אותו והופך אותו ללא רלוונטי לחלוטין. נוקאוט מטורף של מכבי תל אביב, כלומר על מכבי תל אביב, שפשוט ביחד נכנעת גם לפתרונות ההגנתיים של של ריאל מדריד, וגם לרעיונות ההתקפיים של מכבי של ריאל מדריד, פעם אחר פעם לא מצליחה להגיב לזה.
אם נוגעים בשחקנים ספציפיים בריאל, אז כמובן שבמשחק הראשון רודי פרננדס קלה הרבה שלשות, וסרחיו יול במשחק השני, שני שחקנים שבמיוחד לגבי האחרון כבר היו הספדים לגביהם, גם מצידי אפשר להגיד, בטח בכל הנוגע ליול, יבוסלה מעולה בשני המשחקים, פואריה מצוין במשחק השני, יחד עם טוורס שאפשר להגיד שרומן סורקין, שאגב גם התראיין לאתר היורוליג, עכשיו אמר משהו מעורר מחלוקת של טוורס לא היה טוב עד עכשיו בסדרה, שזה לדעתי משהו שאני חולק עליו.
יש לי משהו להגיד על הדבר הזה, כי זה באמת מאוד מעניין מה שאתה אומר. במשחק השני, א', בגלל לאן שכל המשחק התפתח, ראינו שלאסו מנסה להחזיק כמה שיותר דקות עם היכולות ההתקפיות של פוריה, ולא להכניס את הוורס, והוא החזיק עוד ועוד 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 ועוד, שפשוט הוורס נהיה די מיותר בעניין, ולאסו מעדיף להשאיר את הוורס ככל שהוא יכול, על הספסל. טוורס הוא, אני אמרתי את זה גם על זיזיץ' ואני אומר את זה גם על טוורס, הוא שחקן של כאבי ראש, הוא נותן המון כאבי ראש למאמן, איך אני מטפל בו במשחק הריצה, איך אני מחפה עליו שמוצאים לי אותו מחוץ לצבע, איך אני בכלל מפעיל אותו בתוך הצבע, המון כאבי ראש למאמן. לסו מעדיף ככל שהוא יכול להסתדר בלעדיו, ולכן אני לא יודע אם מה שסורקין ניסה לעשות זה עקיצה, אבל הבדיחה היא על חשבון מכבי תל אביב, כי אם לטוורס לא טוב עד עכשיו ופבלו לסו מצליח במשחק השני כמעט ולא לשחק איתו בכלל, או לא לתת לו בכלל רול משמעותי, 12 דקות הוא שיחק, 12 דקות טוורס, זה נתון מדהים, זה מראה עד כמה מכבי תל אביב לא מצליחה לנטרל גם את הכלים המשניים של ריאל מדריד.
ואם נוגעים בעוד כלים משניים, אז דווקא גארד כמו נייג'ל וויליאמס גוס, שדיברו על היתרון הגדול של מכבי בקו האחורי עם קינן אבנס, ופתאום נייג'ל וויליאמס גוס עם שני משחקים טובים מאוד, בנוסף אליו פביאן קוזר פשוט היה יוצא מן הכלל במשחק הראשון, ואדם הנגה בשני המשחקים גם היה טוב מאוד.
כל הקו האחורי הזה, כשאתה מזכיר, גם בצד ההגנתי עושה חיים מאוד קשים.
לגמרי, ואם אנחנו מרחיבים את כל העניין הזה, אז לסו פשוט ידע לייצר תחבולות מול מכבי. זה לא רק רמת הביצוע הגבוהה בהתקפה, בטח בכל הנוגע לשלשות, זה פשוט כל העניין עם תומאס הרטל וטרי טומפקינס, האם הם ישחקו, האם הם לא ישחקו, פתאום גבריאל דק טס עכשיו לארץ לקראת משחק מספר 3, ולאסו פשוט מצליח לבלבל את מכבי, שאפשר רק לדמיין כמה היא עבדה על כל תרחיש ועדיין הצליחה לפשל במשחקים עצמם, ובסופו של דבר לאסו כן מביא ניסיון על הקווים. בסופו של דבר לסו כן זכה בהמון תארים ואבי אבן לא, וזה לא אומר שאבי אבן לא עושה עבודה טובה עד עכשיו, פשוט במעמד כזה, בטח כשללסו יש את חומר השחקנים הנכון, וכשהשחקנים האלה יודעים להופיע למשחקי פלייאוף, לא משנה איזה משבר עבר עליהם, אז לסו בהחלט יודע לשלוט במאני טיים ביורוליג. מה דעתך באמת על התפקוד של שני המאמנים?
אז אני חושב שברמה, א', דיברנו גם בפודקאסט הקודם, של ריאל מדריד, יש יתרון מובהק על הקווים. אם אתה זוכר, אתה אמרת אז, האם אבי אבן ינצח את לסו? אז אמרתי לך, אז, שיכול להיות שמכבי תל אביב תנצח את ריאל מדריד. אבי אבן לא ינצח את פבלו לסו. ואני חושב שזה מקבל משמעות קצת אחרת עכשיו, אבל מאוד מאוד נכונה. אני שמעתי את כל שיח התחבולות של פבלו לסו שבלבל וזה. אוקיי, סבבה, זה גם נחמד. אבל בסוף יש פה דבר הרבה יותר משמעותי. וזה, דיברת על איכות ביצוע, זה איכות ביצוע, זה תאום, זה רמת גימור בהתקפה. באמת ברמה הכי גבוהה שיש. כל קריאה, כל מהלך פיק אנד רול מחושב, ידוע, אין תחכום, אין תחכום, אין תרגילים מורכבים שלוקחים 12 שניות כמו אצל שרס. יש פה כדורסל פשוט שמשוחק ברמה הכי גבוהה שאירופה מכירה כיום, אוקיי? ואולי אם נגענו בפעם קודם בריאל מדריד וביכולת של ללכת עד הסוף, אז כן, יש פה כדורסל שמשוחק ברמה הכי גבוהה שאירופה, מבחינת הגימור ההתקפי, הכי גבוהה שאירופה יודעת כיום. ומהצד השני, יש מאמן, שדיברנו על זה, הוא מאמן כמה חודשים, שלקבוצה שלו אין זהות התקפית כמו לריאל, ואין איכות ביצוע התקפית כמו לריאל. יש להם כישרון, יש להם כלים, אבל להתמודד מול קבוצה עם זהות ועם פסון כמו לריאל מדריד, מצריך יכולות הרבה יותר גבוהות. אבי אבן כרגע לא מספק את הסחורה, אני לא יודע אם הוא יכול לספק את הסחורה.
אז בוא באמת נדבר על משחק שבו הוא חייב לספק את הסחורה, אחרת המצב יכול להידרדר גם בליגת העל, ומכבי תל אביב באמת הולכת לארח את ריאל מדריד, היא תקווה שזה יהיה פעמיים, אבל קודם היא צריכה להתחיל עם פעם אחת ולקוות לנצח. ואיך אתה באמת רואה את יחסי הכוחות לקראת המשחק הזה? מן הסתם האימור שלי לקראת הסדרה לא התממש, הימרתי 3-1 למכבי תל אביב, מזל שלא הלכתי בכלל על תסריט הזוי של סוויפ לטובת מכבי תל אביב, אבל איך אתה באמת רואה את הדברים? האם מכבי תל אביב עדיין תפסיד 3-1 לדעתך ולא סוויפ? כי האימור שלך כמובן היה 3-1.
אני אגיד דבר כזה. מכבי תל אביב נחותה מריאל מדריד, הייתה נחותה במשחק 1, במשחק 2, והיא תהיה גם במשחק 3, 4 ו-5 אם יהיה. זה בוודאות נכון. כלומר, גם בבית יש פה עדיין קבוצה עם כישרון התקפי מדהים, עם יתרון על הקווים, עם קו קדמי הרבה יותר מפותח, עם עומק הרבה יותר, עומק וגיוון הרבה הרבה יותר גדולים. אז את זה אנחנו נשמים בצד, וזה קורה בכל מקרה. עכשיו אני שם פה רק נקודה. דיברנו על הדברים שמכבי תל אביב צריכה לעשות כדי להקשות ולנצח את ריאל מדריד. דיברנו על לכפות קצב. לכפות קצב הרבה יותר קל באולם הביתי שלך, במיוחד קצב מהיר, עם האווירה, עם התמיכה מאחורה, הרבה הרבה יותר קל כאשר מדובר באולם הביתי שלך. ריאל מדריד מחזיקה באחוזי קליעה. ברור שמדובר באיכות ההתקפית שהקבוצה הזאת משחקת בה, אבל עם כל הכבוד, אלה אחוזי קליעה שנובעים בין היתר מאולם ביתי, אוהדים, תמיכה וכולי. הדברים האלה קצת ירדו במשחקים הביתיים של מכבי, ואלה דברים שמאוד יכולים לעזור לה לנצח. אבל אני אישית חושב שריאל יכולה להמשיך בקצב שלה, ושום דבר שמכבי תל אביב לא תוכל, תעשה לא תוכל לעמוד לפניה. אני משאיר את האמור שלי 3-1. קשה לראות גם את החניכים של פבלו לסו, דרך אגב, יורדים לקרקע אחרי ניצחון מדהים מול מכבי, ומצליחים לבוא יותר צנועים ולעשות בדיוק את אותו הדבר. ואני חושב שמכבי מבינים שיש פה איזה משחק של חיים ומוות, והם מול הקהל הביתי, יהיה להם הרבה יותר קל לעשות דברים, להשתחרר קצת. אני מעריך שזה יסתיים 3-1, אבל זה בהחלט יהיה מעניין.
אוקיי, אני גם הולך על ניצחון של מכבי תל אביב, למרות הכל, במשחק מספר 3. בסופו של דבר, זה לא אווירה של הכאוס של ריאל מדריד, שצורק אנטוני רנדולף אחרי שלשה, או כל שחקן אחר, וזאת אווירה ביתית לטובת מכבי תל אביב, ואנחנו רואים עד כמה זה משמעותי. במקרה שיהיה משחק 4, קשה לדעת, אבל אני חושב שאלך גם על מכבי תל אביב במצב כזה, ומשחק 5, אני חושב שלא משנה מה זה בכיס של ריאל מדריד, אבל אי אפשר לדעת, דברים קרו בכדורסל ויקרו, ולדעתי זה זמן טוב לעבור לשתי הקבוצות הגדולות האחרות בכדורסל הישראלי, הפועל ירושלים והפועל חולון, שסיפקו משחק עם הגנות קשוחות, קשה לי להגיד הגנות קשוחות, כי לדעתי חולון לא בדיוק עשתה עבודה טובה, והיא אמנם נגסה בהפרש, אבל לא באמת הייתה קרובה לנצח בשום שלב, אבל ירושלים באמת הכתיבה קצב הגנתי והתקפי ברבע הראשון, ומעבר לדוברת היא קיבלה משחק טוב מאוד של אדם אריאל, שחזר לקלוע כמה שלשות באחוזים טובים, סולימן בריימו מעולה בהגנה, טוב מאוד גם בהתקפה בדקות החשובות, עוד שחקנים שקלו מספר יפה של נקודות הם קייסי ריברס וג'יילן אדמס, ובנוגע לג'יילן אדמס האחוזים אמנם היו פחות טובים, אבל הוא עזר בריבאונד, מסר אסיסטים, חטף, באמת שיחק עם מנהיגות בהדרו של רטינו בסואן, ויותם הלפרין מאוד אהב את המשחק שלו בסיום ודיבר עליו, וג'ון אגבונו גם צריך לקבל הרבה קרדיט על הפתיחה ההגנתית והחסימות. בצד של חולון קשה לי לציין מישהו לטובה, קריס ג'ונסון כרגיל הביא את הלחימה שלו, ג'ו רגלנד ניצל חורים שכן היו בהגנת ירושלים בדרך לחדירות קלות, אבל הוא גם בקושי מסר אסיסטים ואיבד הרבה, טיוס מגיע הרבה נקודות בגארבג' טיים, מייקל קייזר ואדם סמית נעצרו, ככה שירושלים באמת עם משחק שכן ממקם אותה לדעתי מעל חולון בדרגת האיכות בליגה הזאת. בסופו של דבר ירושלים ניצחה את חולון 3 פעמים העונה, ואי אפשר להתעלם מזה, והיא שומרת על הארנה כמבצר חוץ מההפסד של מכבי תל אביב. אז מה אתה באמת לוקח מהניצחון הזה של ירושלים, שהוא בהחלט מאוד מרשים?
אז אני רוצה לדבר על 3 נקודות מרכזיות שלדעתי חשוב לדבר בניצחון הזה. הדבר הראשון זה הנקודה הפרקטית, ובהיבט הפרקטי, פועל ירושלים הופכת להיות תלויה בעצמה, והיא תצא או ביום ראשון או בתאריך אחר שיקבע בהתאם לסדרה של מכבי למשחק ביד אליהו, וניצחון שם בעצם מבטיח לסופית את המקום הראשון וביתיות לכל אורך הפלייאוף, וזה דבר סופר 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 חשוב. אני אמרתי את זה פה באחד הפרקים ואני אגיד את זה שוב, לדעתי, וזה נובע מהרבה סיבות, כלומר 3 הקבוצות הרבה יותר איכותיות בבית שלהם, גם הארנה כמבצר של הפועל ירושלים, אנחנו מבינים את הבדלי האיכויות ואחוזי הכלייה של חולון בבית ובחוץ, ומכבי שבפעם הראשונה עם יחס שלילי בחוץ, יש פה קבוצות ביתיות שרצות לאליפות, וקבוצות שהן מאוד ביתיות, אפילו אני צריך לבדוק את זה סטטיסטית, אבל בוודאות בחריגה משנים קודמות, ואני חושב שצריך לשים לב לזה שלדעתי הקבוצה שתסיים במקום הראשון בסיכוי גבוה מאוד היא הפיבוריטית הכמעט ברורה לאליפות, כך שאני רואה את המשחק של הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב הבא כמעין גמר, באמת ממש גמר פלייאוף מבחינתי, הוא יהיה יתרון ענק לקבוצה שתיקח אותו ובעצם תסיים במקום הראשון, באמת יתרון עצום. זה הדבר הראשון וההיבט הראשון של המשחק הזה. ההיבט השני, וזו גם נקודה חשובה, אתמול היו, אתה ציינת פה הרבה שחקנים שהיו במשחק טוב, אבל צריך לשים לב לזה. אדם אריאל היה במשחק טוב, 2-3 שלשות, במקום הנכון, גם שר בשטויות, עבירה בלתי ספורטיבית, שאני לא מדבר על אם היא קרתה או לא קרתה, אני אישית לא בדיוק הבנתי את השריקה, אבל נניח והיא נשריקה, טעויות בהגנה, כמה, מאוד מאוד התקשה מול הגרדים של חולון, סולימן בריימו, גם הרבה עיבודים, מאוד התקשה הרבה פעמים מול ההגנה של חולון, ג'יילן אדמס, ציינת אחוזים רעים, הרבה פעמים זריקות לא טובות, התעקש קצת, המון שחקנים שכולם שיחקו טוב והיו לא טובים בו זמנית. כלומר, אף אחד לא באמת עשה פה התעלות מקצועית וניבק פה משחק מושלם. אני באמת לא חושב שאני זוכר הרבה משחקים כאלה, ולמרות זאת הפועל ירושלים מנצחת, והיא מנצחת בצורה משכנעת, לא על הקסקס, לא במזל, לא בגלל משחק נורא של חולון, היא מנצחת בצורה משכנעת, בזכות המון רצון, שותפות והגנה, וזה חשוב. והנקודה השלישית, והיא המעניינת, ואולי לפני שאני אגיד את דעתי, אני אשאל אותך עליה קצת, ההיעדרות שלו בסואן. יש פה כמה עניינים. הרישום שלי ג'י רולנד, הרול המתגבר של נועם דוברת ואדם סקרקז, ובעצם שאלה מהותית שנוגעת לאיכויות שאובסואן מביא להפועל ירושלים למגרש, אז אני אולי אתה יכול להגיד את דעתך, ואחר כך אני אגיד באמת את דעתי.
אז ראיתי ציוץ שלך בטוויטר שירושלים טובה יותר בלעדיו, משהו כזה, נכון?
אז אני רק אגיד מה כתבתי שם, באמת זה הציוץ מאוד קשה לכתוב, כי אני באמת, אני אמרתי שם את המשפט, הפועל ירושלים, ההתקפה של הפועל ירושלים טובה יותר בלי רטין או בסואן, וזה משפט מאוד מאוד קשה לכתוב, כי גם בעיניי עדיין הוא נחשב לאחד מהשחקנים הכי איכותיים שלנו. אני באמת מרגיש שלירושלים קל יותר שאובסואן על המגרש. אני באמת מרגיש את זה. מהמון בחינות. ועדיין, התקפית, ירושלים איכותית יותר בלעדיו. בגלל זה כתבתי שקשה לי מאוד לשים את זה בהקשר, או להמליץ פה מה אני חושב שצריך לקרות, או באמת לתת לזה איזשהו שם, אבל זה נטו הרגשה וראייה מקצועית.
אוקיי, אז אני בעיקרון מסכים איתך, אבל ההתקפה של ירושלים בלי רטינו בסואן היא עדיין לא מספיק טובה, ולכן הפתרון הפשוט או מה שצריך לקרות זה שרטינו בסואן כל עוד הוא יכול הוא ישחק, ויותם אלפרין באמת חייב למצוא דרך שההתקפה של ירושלים תזרום יותר טוב איתו, כי לדעתי אי אפשר לזכות באליפות בלעדיו, וזה נכון שגם אם איך שהיא נראית כרגע איתו, אז היא גם לא יכולה לזכות באליפות הפועל ירושלים מבחינה התקפית, אבל אני לא רואה פתרון אחר עם שחקן כל כך חשוב, כל כך טוב, קשוח, בשני צידי הפרקט, הוא חייב לשחק, ויותם אלפרין באמת חייב לעבוד קשה כדי שזה יעבוד, כי אני עדיין לא רואה את זה מתחבר למשהו הרבה יותר טוב מאיך שההתקפה נראית כרגע איתו או בלעדיו, כי לדעתי בשני המקרים זה פשוט לא מספיק לקבוצה שרוצה לזכות באליפות.
אז אני אגיד שני דברים. שזה בעצם מה שרציתי להגיד קודם. הדבר הראשון, ראינו ניסיון של יותם אלפרין עם אי-ג'יי רולנד, רישום בפני עצמו מאוד 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 שנוי במחלוקת, שחקן בין כמעט 40, שיחק העונה לדעתי באיראן, אני די בטוח שלא ראו משם.
התחנה האחרונה הייתה איראן, כן, לדעתי כן. בעונה שעברה.
אוקיי, שאני די בטוח שהצוות המקצועי של הפועל לא בדיוק ראה סרטונים וביצועים שלו מהמגרשים שם. מגיע אחרי הרבה מאוד זמן שהכושר שלו מוטל בספק ונרשם. סך הכל המשחק שלו היה סבבה לגמרי, לא רול יותר מדי גדול. הדבר המרכזי שכן ראינו שם הוא בעצם העובדה שהייתה איזושהי מחשבה ש... בגלל המחסור במובילי כדור בהפועל ירושלים, אולי אותם אלפרין יחליט, אפילו לסדרת פלייאוף, לרשום את אי-ג'יי רולנד. אני חושב שקיבלנו תמרור עצור מאוד גדול, שהדבר הזה לא על הפרק. באמת הרול שהוא קיבל הוא לא רול אמיתי, סתם מה שנקרא סותם חורים, וזה בסדר גמור, והוא עשה את זה נהדר דרך אגב. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני לא חושב שהפועל ירושלים צריכה... חלילה להיפטר מו בסואן ולהנמיך את דקות המשחק שלו. אני כן חושב, בסוף זה שחקן שמביא הרבה איכויות, גם בהגנה, במשחק המעבר, בהובלת הכדור, בקשיחות שלו, אנרגיות, מנהיגות, המון המון דברים. אבל אני כן חושב, שיותם אלפרין צריך לקחת את שני המשחקים האלה, מול הפועל חיפה, ומול הפועל חולון, ולראות, איך הקבוצה שלו יכולה לשחק בלעדיו, בלי רטינו בסואן. וכן, ההתקפה, גם מול הפועל חיפה וגם מול הפועל חולון, הייתה טובה יותר מבדרך כלל, אני לא אגיד שהיא הייתה מושלמת, היא הייתה טובה אבל, היא הייתה טובה בעיניי, הרבה יותר מתקופות רגילות עם רטינו בסואן, ואני חושב שיותם אלפרין יכול ללמוד מזה ולהבין ש... יש לה קבוצה שלו תקרת זכוכית התקפית הרבה יותר גבוהה, ואם הוא יצליח לממש אותה עם או בסואן ועם היתרונות שלו, מה טוב. וזה הדבר שאני חושב שהוא מאוד מרכזי, בכל מקרה, החוויה הזאת של הפועל ירושלים, של צמד משחקים, גם אחת מול קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, בלי או בסואן, היא חוויה בונה ומאוד מאוד טובה עבור הפועל ירושלים.
בנוגע לרולנד, לדעתי זה באמת מהלך מעולה של ירושלים, כי דיברנו איתו בסיום המשחק, ואפשר להרגיש ממנו את המנהיגות, שהוא גם נותן עצות לרטינו בסואן, ומעבר לזה, בנוגע לנועם דובת, שברור לכולם שהשחקן הזה לא דמיין שהוא יהיה במצב שהוא די רחוק מה-NBA, בשלב הזה של העונה, ועדיין רולנד אמר בסוף ההתפתחות הטבעית שלו תגיע והוא צריך להיות סבלני, ובאמת כל מיני דברים מעניינים שרולנד אמר לנו באתר ספורט רבי, אפשר לקרוא את הכתבה על המשחק, ולדעתי זה פשוט נכס לחדר ההלבשה של ירושלים. ובאופן מעניין רולנד דיבר קצת על יותם אלפרין לכתבה שעשינו עליו בתחילת ההצלחה שלו כמאמן, ופתאום רולנד עכשיו פה מתאמן תחתיו, משחק תחתיו, אז זה באמת משהו, אחד הסיפורים היותר גדולים של העונה, לפחות בהפועל ירושלים, כי היו כל כך הרבה סיפורים גדולים העונה, ולדעתי הגיע הזמן לעבור נושא לסיפור גדול מאוד העונה, אם לא הסיפור הגדול שבהם כשמסתכלים על זה כמכלול, וזה נקדים את זה, זה משהו שתכננו לדבר עליו יותר מאוחר, אבל בגלל ירידת הליגה הרשמית אי אפשר שלא לדבר כרגע על מכבי ראשון לציון, שהפסידה 91-80 להפועל אילת, אחרי פתיחה התקפית טובה של שתי הקבוצות, אילת די שלטה בעניינים, וראשון לציון פשוט לא הייתה קיימת בדקות האחרונות של המשחק. ובוא באמת נתחיל מראשון לציון, דיברת על זה הרבה העונה שהסיפור שם הוא מזמן לא כדורסל, ופשוט רואים שילוב של זה, גם אפשר לקחת את כדוגמה את האירוע האלים עם אור קורנליוס והועדים, שבנוגע לזה אני רוצה לעשות עצירה קטנה ולהגיד דעה מאוד קטנה, וזה בנוגע לכל הגורמים שהיו מעורבים במקרה הזה, או בכלל בכל הבלגן אחרי המשחק, בלי שמות ספציפיים כמובן, איך יכול להיות שאירוע כזה קורה, וזה פשוט עובר לסדר היום בכל הנוגע לטיפול באוהדים האלימים, משני הצדדים דרך אגב, אנחנו פשוט לא רואים שום תנועה בהקשר הזה, לא קשה לזהות שמישהו לדוגמה שלקח חלק באירועים האלימים, הלך למשחק אחרי, ובאופן כללי, דבר שלא היה חלק מהאירוע האלים, אבל בהחלט היה כנגד השופט, ארצ'י גודווין שכרטיס השחקן שלו נשלל, פתאום ממש לא מקבל איזשהו עונש גדול אחרי, ומשחק כרגיל מול אילת, ואגב שיחק לא רק עם 28 נקודות, אבל האירוע האלים הזה זה לא משהו שאפשר לעבור עליו לסדר היום, זה גם לא בדיוק עבר לסדר היום, אבל מבחינת האנישה, אז כן, זה משהו שלא טופל מספיק טוב, וזה לא מפתיע אותנו בעולם שבו אנחנו רואים את מה שקורה בכדורגל הישראלי לדוגמה, ואותי זה פשוט מתסכל. אם תרצה להוסיף משהו על זה תוכל, אבל לדעתי זה אחד הדברים שדי מסמלים את העונה הנוראית הזאת של מכבי ראשון לציון, שיורדת אחרי 34 שנים לליגה השנייה.
כן, אז אני שנייה מילה אגיד על מה שדיברת. אני חושב שהעניין פה הוא מאוד פשוט. היה פה אירוע שלא עושה כבוד לכדורסל הישראלי, ובאמת פשוט לא צריך לקרות, אבל הדברים היו צריכים לעשות מאוד מאוד בפשטות. אין לי עניין לא להתעסק כרגע עם האנישה של המשטרה, והאם הם יכולים לזהות, והאם הם צריכים לתבוע אותם, ומי צריך לתבוע אותם, לא מעניין אותי. יש לנו פה גוף שאחראי לכדורסל הישראלי, קוראים לו מנהלת הליגה. מנהלת הליגה, ביחד עם מכבי ראשון לציון, יודעים מי האוהדים האלה. יש להם את המנויים שלהם, ויש להם את הכרטיסים שלהם, ויש להם את תעודות הזהות שלהם. אין שום בעיה לאסור עליהם כניסה למגרשים, לאסור. אין להם שום בעיה לעשות את זה, אין סיבה שאוהדים, אוהדים, במרכאות כאלה, יישארו במגרשי הכדורסל, רק מזיק, רק פוגע, רק הורס, וראשון לציון ומנהלת צריכים לעשות את זה לא היום, אתמול, ואני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, ושזה יהיה כמה שיותר, מה שנקרא, ברור. כי כמו שאמרת, הנישה פה זה המפתח, ברגע שאין הרתעה, אז זה מה שקורה. עכשיו, בנוגע לראשון לציון, אני אגיד משהו ואני מיד אסייג. מגיע להם. עכשיו אני אסייג ואני אגיד שבאמת אני מעריך את ראשון לציון כמועדון, שעשה פה באמת אחד מהוותיקים בליגת העל, אחד נקרא מאותרים בליגת העל, כי בסוף 34, גם 34 עונות, גם אליפות, שזה דבר לא טריוויאלי בליגה שלנו, בליגה עם מכבי תל אביב, עם תקציב יחסית, לא יחסית, תקציב קטן, ועל כך באמת הם ממש נכס בכדורסל הישראלי. ואז אני אסייג ואני אגיד שהעונה שקרתה פה מכל כך הרבה בחינות, ובאמת אני הייתי יכול לדבר רק על המחדלים שנעשו ברמת הכדורסל, החתמות לא טובות, חילופי מאמנים, בין אם זה שינויי סגל, כל דבר שנעשה פה בראשון לציון היה באמת רע. אז גם אם זה ברמת הכדורסל, בעלים, ואנחנו מכירים את כל הסאגה ואת כל הסיפור, ונועם דוברת ויצחק פרי וגודס וקלן רייס, אין ספור פרשיות וסיפורים ואירועים סביב הקבוצה הזאת, שפשוט אין לה שום לגיטימציה העונה להישאר בליגת העל. אני רק רוצה להגיד משפט אחד על העניין הזה. ראשון לציון יורדת לליגה הלאומית. האם אתה יודע מי עולה מהליגה הלאומית? האם מישהו יודע כמה עולות יש מהליגה הלאומית?
אז כבר חשבנו על זה שאף אחד לא יופתע אם ראשון תישאר, כי בסוף אולי לא יהיו קבוצות שיוכלו לעלות.
אנחנו בחצי גמר ליגה לאומית, באמצע סדרות, ואף אחד לא יודע כמה עולות יש, כמה יורדות יש, מי אחראי על הליגה הלאומית ומי על הליגת העל, האיגוד, המנהלת, הם ביחד, הם נגד, זה פרסה באמת. ענקית, שלא רק לא עושה כבוד, מזיקה לכדורסל.
לגמרי, ואם באמת ננסה לגעת בעניינים מקצועיים כאן, ונפרגן גם לאלת, שמתחילה להופיע גם מול קבוצות קטנות, אז חואקין שוחמן, מעולה, מביא אנרגיות, קולע, קריסטיאן דוליטל, עושה קצת מהכל, בריון אלן, קלה שלשה מחצי מגרש שלא נחשבה, אבל עשה הרבה דברים אחרים, קלה, חטף, מסר אסיסטים, רוי הובר גם היה טוב בשטף של המשחק, טוני דאגלס דווקא לא בא לידי ביטוי בהתחלה, ואז התעלה לקראת הרגעים החשובים, צוף בן משה שוב פותח בחמישייה ולוהט, ג'סטין פטון, עוד משחק שהוא מסיים בקלות בצבע, ובנוגע לראשון לציון, שוב, רק גודווין קלה הרבה, בראון הוסיף נקודות והיה בסדר גמור, ונתנאל ארצי קלה כמה שלשות בהתחלה והכתיב בהמשך, קיילב וסון עם פלוס מינוס גבוה ומספרים לא רעים ביחס למה שאנחנו לרוב רואים ממנו, אבל דיימון סימפסון במשחק חלש, מאוד, ויובל שניידרמן ניסה לתת את שלו והיה לא רע, אבל זה לא מספיק כדי לנצח משחק בליגה הבכירה, ואפשר באמת לסמן את הרוטציה הקצרה של ראשון לציון כמפתח לקריסה המקצועית שלה בעצם במשך רוב העונה מהבחינה הזאת. איך אתה באמת רואה את שתי הקבוצות, והאם לאלת לדעתך יש סיכוי אמיתי להגיע לפלייאוף, או שזה כנראה לא יקרה?
א', תמונת הבית התחתון היא מעניינת, הפועל תל אביב, אני לא יודע אם היא הבטיחה, לא, היא לא הבטיחה, סליחה, הם לא הבטיחו סופית את המקום השביעי, אבל הם לדעתי הבטיחו מן הסתם פלייאוף, כך שלאלת יש עוד צמד משחקים, גם נגד נס ציונה וגם נגד הפועל תל אביב בחוץ, והם יצטרכו לדעתי לנצח את שניהם כדי להשתחל לפלייאוף, משימה סופר קשה, סיכוי יש, נגיד את זה ככה, משחק טוב של אלת סך הכל, למרות שהיישוב היריבה לא באמת מרשימה ומאתגרת, אבל משחק סך הכל טוב של אלת, אני חושב שיש לה סיכוי, אני לא חושב לא יודע אם יש מגיע בכדורסל, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, אני לא חושב שלהפועל אילת מגיע פלייאוף בעונה הזאת, היא עושה הרבה דברים טובים, והיא עושה שינויים נחמדים, אבל בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל העונה, עונה סך הכל די חלשה של הפועל אילת, להערכתי גם לא תזכה להיות בה בפלייאוף.
נכון, ואם נדבר על העתיד של ראשון לציון קצת, אז כבר יש שמועות, יעקב מאיר מדווח שנדב זילברשטיין מועמד, וגילוי נאות, הוא כתב טור באתר, ולדעתי אם זה יקרה, זה בהחלט מינוי ראוי ונכון כדי להגיע חזרה לליגה הבכירה, אחרי שהוא כבר עשה את זה בעירוני נס ציונה, והגיע הזמן באמת להתקדם לעוד משחק ולעוד קבוצה שכבר ציינו, הפועל גלבוע גליל אחרי הסערה נגד ראשון לציון מנצחת בבית את הפועל תל אביב 84-75, ועוד משחק טוב של מייקל ביסקר, מחצית שנייה חלומית של לונדון פרנטס, תום מעיין עם 4 חטיפות, ככה שחקן לא צפוי שנשלף אצל גלבוע גליל, טיוס באטל גם קלה הרבה נקודות כמו ביסקר ופרנטס, בצד של הפועל תל אביב רק ג'י-פי טוקוטו אפשר להגיד הופיע מהפתיחה, ברטימור היה לא רע בכלל והשאר לא כל כך עשו הרבה, גל גילינסקי כן קיבל הזדמנות והחזיר, אבל זה היה בדקות האחרונות, ורק ניסיון להוביל קאמבק. ומה שתסכל אותי פה זה שהפועל תל אביב, שגם החתימה את ינטה מייטן ושיחקה איתו 5 דקות, הייתה תחושה שהיא ויתרה על המשחק עוד לפני שהוא התחיל. ג'ייקובן באון לא נרשם, מייטן כן, שזה דרך אגב לא בדיוק ההחתמה הקלאסית של דני פרנקו, שלרוב הולך על שחקנים ששיחקו בארץ, וג'יימס יאנג לא שיחק. שוב, זה שחקן שסבל מפציעות, וכנראה שזאת הסיבה, אבל הייתה תחושה של ויתור מראש, כאילו הפועל תל אביב יכולה לחיות בשלום עם הפסד, כי זה משחק חוץ בכל מקרה, וזה לא שגלבוע הייתה מרשימה מדי, אבל פשוט הגיעה לה לנצח, והיא גם הראתה רצינות גדולה יותר. איך אתה רואה את הדברים בשתי הקבוצות?
אז א', אני שנייה אתייחס לגלבוע גליל, שבאמת משחקת טוב, ומראה לנו שהיא יכולה לעשות צרות לקבוצות. יש לה בעיה, הרבה בעיות בכדורסל ובאיך שהיא משחקת ובאיך שהיא בנויה, אבל היא מראה שיש לה שחקנים עם המון כישרון, שאת זה ידענו, שהם יכולים לעשות צרות להמון המון קבוצות. ברמת המיקומים אני רק אגיד, הפועל תל אביב יכולה הייתה להיות לא מודאגת מהמשחק הזה, המשחק הבא שלה הוא מול ראשון לציון, משחק יחסית שאמור להיות לה פשוט, ואז מול אילת בבית, גם לא משחק שאמור להיות כל כך מסובך, כך שאת המקום השביעי היא יכולה כנראה די להיות רגועה לגביו. ואני רק אגיד מילה, כמעט כל השיח בבית העליון של שלושת המובילות, הפועל שלה, מכבי תל אביב, הפועל חולון, היה ועדיין סביב המפגש עם הפועל תל אביב. בין אם זה הפועל ירושלים שרוצה להיות במקום הראשון כדי להימנע ממפגש עם הפועל תל אביב. ובין אם זה מכבי תל אביב שמנסה הרבה פעמים, כלומר אנחנו שומעים שיח של האוהדים שלה, שלהגיד שמקום שני זה לא כל כך רע, כי זה מסדר סדרה נגד הפועל תל אביב, והזדמנות מה שנקרא להחזיר את הכבוד הביתה, אחרי עונה של דרבים אדומים. והפועל חולון שאומרת, מקום שלישי בסדר, לא תהיה ביתיות, אבל נימנע ממפגש עם הפועל תל אביב. כלומר, קבוצות הבית העליון מפחדות מהפועל תל אביב, ובצדק. כי אם אני רואה קבוצה בבית התחתון, או בכלל ברביעייה התחתונה, שיכולה לעשות איזשהן צרות לאחת מקבוצות הרביעייה העליונה בפלי אוף, זה הפועל תל אביב. גם גליל עליון, גם חיפה, וגם נניח עכשיו גלבוע גליל, הם קבוצות עם כישרון, יש כלים, יש הבלחות, ברמת הסדרה הם לא התמודדו עם אף אחת מהקבוצות העליונות, הפועל תל אביב עם כמות הכישרון שיש לה, ועם הג'ייקובן בראון שיש לה, יכולה לעשות צרות אמיתיות לקבוצה שהיא תפגוש.
אוקיי, זה בהחלט הגיוני ולגיטימי לגמרי, והגיע הזמן לדבר על נס ציונה ובאר שבע. כבר הזכרנו את נטע סגל, אבל באר שבע קיבלה יכולת מצוינת, לא רק שלו, אלא של קודי דמפס ואנטוניו בלייקני, שהציגו שילוב התקפי מפחיד, ובאר שבע בעיקר נשארת בליגה בזכות, בעקבות הניצחון הזה, ולא רק בחסד של העונה הנוראית של מכבי ראשון לציון. ואפשר להגיד שבאר שבע הוכיחה במשחק הזה לגמרי שמגיע לה להישאר עוד עונה בליגת העל, בסך הכל ארגון בריא, בטח ביחס למה שנמצא מתחת בכל הנוגע לעונה הזאת. ובצד של נס ציונה זה פספוס וחבל, הקבוצה הזאת לא התעלתה בבית כמו שמצופה ממנה, אז טים סוארס קלה הרבה, דיאנטה גארט, ווין סלדן, פרנק באוטלי הגיעו לנקודות שלהם, וליאור קררה היה במשחק התקפי די טוב, אבל זה לא מספיק כדי לנצח, בטח כשלבאר שבע גם יש עוד שחקן כמו דרק פאודון, שפשוט מפגין יציבות מאוד מרשימה לאורך רוב העונה הזאת. אז איך אתה באמת רואה את הדברים, ועד כמה ההפסד המיותר הזה פוגע בנס ציונה?
אז שתי קבוצות שכלומר, עכשיו אחרי ההפסד, וזה המשמעות העיקרית שלו, נס ציונה די יוצאת מהמרוץ. לפלי אוף לדעתי, נמצאת מרחק ניצחון מגלבוע גליל, שיש לה משחק נגדם, כלומר, שעקבה, ובנוסף לזה הם יצטרכו הפסד, כלומר ניצחון על אילת, שזה משחק חוץ, באילת, לא משהו מאוד פשוט, כלומר היא צריכה, אני לא אגיד שהיא מאבדת את הסיכוי, כי זה לא נכון, אני רק אגיד שיהיה לה מאוד מאוד קשה, היה יכול באמת להיות לה דרך יחסית בטוחה לפלי אוף, בדרך אגב אני אגיד משהו על נס ציונה, בפלי אוף היא הייתה יכולה לעשות צרות לממוקמת במקום הראשון, יש לה שחקנים מאוד מוכשרים, ויש לה סגנון משחק קשוח כשהוא עובד, הרבה פעמים הוא לא עובד, ואנחנו רואים את זה. באר שבע כמובן אין לה על מה לשחק, כמובן שראשון יורדת, אז מהירידה לפחות היא ניצלה, ולפלי אוף מן הסתם אין לה סיכוי, אז כרגע היא בעיקר נהנית והורסת לאחרים, שזה בדיוק מה שהייתי מצפה ממנה, וזה נהדר. וכן, נס ציונה יכולה להרגיש תחושת פספוס ענקית, אני באמת חושב שהיא הייתה יכולה לעלות לפלי אוף, ובפלי אוף גם לעשות משהו יפה. אני לא יודעת כמה יפה, אבל משהו יפה.
אוקיי, ונעבור לשתי קבוצות שכבר נמצאות בפלי אוף, בני הרצליה והפועל גליל עליון, שסיפקו משחק קשוח מאוד, בדרך לניצחון 81-77 של בני הרצליה, ולדעתי צריך להתחיל פה בקריס באב, שקלה שלשת ניצחון אפשר להגיד, שבעצם סגרה עניין, ומעבר לזה הוא העריך חוזה לשנתיים נוספות בקבוצה, שזה מהלך די נדיר, בטח בקבוצות מהדרג של הרצליה, ועד כמה זה משמעותי, כי באב אמנם לא היה בסיוע במשחק הזה, אבל הוא מושך כל כך הרבה אש, הוא שחת 13 עבירות, קלה את הסל הזה על הראש של צ'צ'שווילי, שדרך אגב היה מצוין, וזה באמת מהלך אדיר של זופר אבדיה, ואורן אהרוני וכל מי שאחראי לזה בהרצליה.
מהלך מדהים, באמת מדהים. בסוף, זה קבוצה, בני הרצליה היא קבוצה קטנה, שזוכה בגביה, ואנשים חשבו שכאן הבלון התפוצץ ונגמר, לא, יש פה עוד שחקנים, ויש פה עוד דברים, וקריס באב זה גאנר ברמות הכי גבוהות שיש, וזה באמת החתמה עם הצהרת כוונות להמשך, החתמה נהדרת בכל קנה מידה, ואני רוצה רק להתייחס משהו למשמעות הפרקטית של הניצחון, כי שוב, אני בשלב הזה של העונה, מוצא פחות לנכון להתייחס עכשיו לכושר של שחקנים מסוימים. אנחנו לא בקיצוניות של NBA פה, אבל גם כאן הפלי אוף הוא שונה, ודברים בו משוחקים שונה, והרוטציות כן מתקצרות, ודברים קצת יותר מתמקדים בשחקנים מסוימים, ובמצ'אפים ובכדורסל טקטי יותר. ובמשמעות פרקטית, בני הרצליה בניצחון הזה בעצם מפנה לה את הדרך למקום שני ריאלי, כלומר אם ובהנחה שבני הרצליה מנצחת את הפועל חולון בבית, כלומר בחוץ, שזה משחק קשה מאוד עבור בני הרצליה, אבל ראינו כבר שהיא מתחרה ברמות האלה, ומצליחה לנצח את הפועל ירושלים בהנחה שהיא מפסידה בקלאסיקו למכבי תל אביב, בעצם פועל ירושלים יורדת למקום השלישי ובני הרצליה עולה למקום השני, סופר משמעותי בשבילה, גם מבחינת ביתיות, שהיא לא תאלץ להיות בביתיות בסופו של דבר של אחת מהגדולות, וזה נותן לה איזושהי לגיטימציה להגיע לשלבים יותר מאוחרים. אני חושב שהיא בכיוון הנכון, היא עדיין חייבת לדעתי לעשות קצת חידושים בשיטת המשחק, המון המון קבוצות מתחילות קצת מה שנקרא להבין את העניין, לקרוא אותה ולהתמודד איתה יותר טוב, ושאנחנו מגיעים לשלבים של פלי אוף, זה כבר משמעותי.
בצד של השחקנים שהופיעו למשחק הזה, אז צ'יננו אונואקו בעוד משחק שלא בדיוק מזכיר את הימים הגדולים שלו, אבל זה עדיין מראה עד כמה הוא טוב, 19 נקודות, 8 ריבאונדים, בלי שהוא בסיוע, בנוסף אליו מוריס קמפ שגם קלע סל חשוב, עשה עבודה נהדרת בהתקפה, יאיר קרביץ לקח אחריות, קלע שלשות, מסר אסיסטים, די-ג'י קופר כרגיל עם המון אסיסטים, ואצל גליל עליון, צ'צ'שווילי באמת התמודד בכבוד מול אונואקו, למרות שהוא חטף את השלשה של בב על הראש, הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל, גם בהתקפה מתחת לסלים ברוב הזמן, ברייס וושינגטון, בכושר אדיר, הוא היה מעולה גם בניצחון על הפועל חיפה, שנזכיר פה בקצרה, אייקי רבו עם עוד משחק באחוזים פחות טובים, אבל גם הוא באמת יחסית הופיע בצורה טובה בדקות הסיום, אייזיה אייזנדורף די נעצר דווקא אחרי תקופה התקפית די טובה, איתי מושקוביץ, נקודת אור מהניצחון על הפועל חיפה, היה פעם פחות טוב ועדיין קלה שלשה, די-ג'יי קנדי הגיע לנקודות שלו וגם שבון לואיס שהיה בעוד משחק פחות טוב, ומבחינתי נושא הדיבור פה חייב להיות נמרוד לוי, כי אנחנו כבר רואים אותו משחק רביעי ברציפות, אם אני לא טועה, וכן, אני רואה שזה נכון, שהוא לא קולע בספרות כפולות, וזה באמת השחקן שרבים רואים כישראלי המצטיין של העונה, ואם הוא ימשיך ביכולת כזאת, אז גליל עליון תהיה בבעיה, למרות העבודה ההגנתית טובה, כי מול הפועל חיפה היא הצליחה להתעלות עם יכולת טובה של וושינגטון, מושקוביץ ו... אייקי רבו לפרקים יחד עם עוד שחקנים, כשאצל חיפה רק קדים אלן ועמית סימכון הופיעו, וספנסר וייס שחתי במאני טיים, אבל גליל עליון בבעיה, אם נמרוד לוי לא יחזור ליכולת שהכרנו לפני המשחקים האחרונים.
האמת שאחד מהדברים המרכזיים אצל גליל עליון, ודיברנו על זה, זה העניין של העומק והגיוון. והדבר המרכזי שנובע מזה, זה העובדה שהיא תלויה המון ביכולות של השחקנים המובילים אצלה, ובייחוד, בייחוד, בייחוד נמרוד לוי. אנחנו רואים הרבה פעמים שכשנמרוד לוי מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, אז גליל עליון מתפוצצת ומצליחה גם להוציא את הכישרון שבה. כאן הדברים המרכזיים זה פשוט נמרוד לוי לאחרונה מקבל החלטות לא כל כך טובות בהתקפה, גם בעניין הגיוון, לא מצליח להביא את עצמו לסט פעולות מספיק רחב כדי שהוא יהווה איום התקפי מספיק טוב, וכן גליל עליון די סובלת מזה, אבל ראינו, אני חושב שהוא עדיין יכול לטעון לתואר הישראלי הטוב, כי ראינו ממנו מה הוא מסוגל לעשות, ושוב גליל עליון ממשיכה לפלי אוף ולסדרה גם שהיא כנראה יכולה לעבור, שוב אני לא יודע עדיין מה תהיה סדרה, אבל הם באזורים שהם יכולים לעבור את הסדרות האלה, ושם שם יהיה המבחן האמיתי שלו, במשחק אחר משחק מול אותה קבוצה שיתאימו אליו מצ'אפים ויסגרו אותו ויקשו עליו, ואיך הוא מתעלה שם, זה יהיה בעצם המשחק שלו.
טוב, אני באמת חושב שהגיע הזמן להימורים מאוד קצרים, הקלאסיקו הישראלי נאמר עליו בהנחה שלא יהיה משחק 5 של מכבי תל אביב, אני הולך עם מכבי תל אביב בקלאסיקו הישראלי, בכל מקרה, איזו קבוצה אתה חושב שתנצח?
אחרי, שוב אם לא יהיה משחק 5, כלומר אחרי הדחה של מכבי תל אביב, אני מאמר על הפועל, הפועל ירושלים.
אוקיי, ועוד לפני כן, הפועל חולון מארחת את הפועל חיפה, אני הולך עם הקבוצה הביתית, מי הבחירה שלך?
כן, הפועל חולון.
ראשון לציון מארחת את הפועל תל אביב, לא נראה לי שיש כאן הרבה על מה להתלבט, אבל אולי ראשון לציון בלי לחץ יכולה להפתיע, אני בכל מקרה הולך על הפועל תל אביב.
כן, הפועל תל אביב, גם המשחק הזה מאוד חשוב לה כדי להבטיח את המקום השביעי שהיא מאוד מאוד רוצה, וגם, שוב, ראשון לציון משחקת בלי בדיוק, מה שנקרא, בלי משמעות.
וחולון מערכת את בני הרצליה, יהיה מעניין לראות אם הרצליה יכולה לנצח שם, אני עדיין אלך עם חולון, ככה זה מאוד סמוך לפיינל פור ליגת האלופות, ואם כבר פיינל פורים, אז פיינל פור הליגה הבלקנית יערך בסוף השבוע הזה, עם מי אתה הולך במשחק הזה?
אחרי ההפסד להפועל ירושלים, חולון לא רוצה לרדת גם למקום שלישי, חולון.
אוקיי, והפועל אילת מערכת את נס ציונה, אני אלך עם הכישרון של הקבוצה הביתית שמתחילה להתחבר.
נס ציונה לדעתי.
אוקיי, וגלבוע גליל נגד באר שבע, גלבוע גליל בבית כמובן, לא פשוט, אבל אני אלך עם גלבוע, באר שבע כבר לא צריכה את הניצחון.
כן, ואני חושב שדווקא זה מה שנותן לה, אני רואה אותה מאוד משוחררת ומאוד מה שנקרא run and בלגן, ושם דווקא היא מצליחה. אני אלך עם בבאר שבע.
אוקיי, אז היו לנו הרבה מחלוקות כאן, ונגיע לפינת סיפור, ויש לך סיפור מיוחד בשבילנו, ממה כן. שאני מבין, אז יאללה, תן את זה.
סיפור קצר שנזכרתי בו, האמת שנזכרתי בו, בגלל המשחק אתמול, אחרי רבע שני עם המון המון שריקות שנויות במחלוקת במשחק של הפועל ושלם הפועל חולון, דרך אגב, לכל אורך המשחק, ואולי זה איזושהי נקודה שתווה להתעכב אליה, שלישיית שיפוט כזאת צעירה וחסרת ניסיון, ולא בחירה פשוט, בקרב השופטים בישראל, לדעתי לא צריכה לנהל משחק, עם אנרגיות כל כך גבוהות, כמו הפועל ושלם, הפועל חולון, המון המון שריקות לא נכונות לשני צדדים, דרך אגב, זה באמת לא קשור לאיזה צד, וזה הזכיר לי איזשהו סיפור, רבע גמר גביע המדינה, פועל ושלם מול מכבי תל אביב, אני בטוח שכולם זוכרים את הגמר, את הרבע הגמר הזה, כי הוא היה באמת מטורף מכל בחינה, ביד אליהו כמובן, ואני ואח שלי הולכים לאכול באיזה מסעדה ליד יד אליהו, אני מצטער אם אני לא מדייק בפרטים, אני חושב שזה היה לנדבר או מה שיש שם ליד, לא זוכר בדיוק. בקצוע אנחנו יושבים ופתאום נכנס מהדלת הראשית של המסעדה מישהו עם מזוודה, חליפה, אח שלי שואל אותי, מי זה? תגיד לי, הוא נראה לי מוכר. אני מסתובב, בוחן קצת, ואני אומר, אוקיי, עומר אסטרון. עומר אסטרון יושב שולחן לידי במסעדה, מגניב. והאמת שאני, אני מאוד אהבתי את האישיות של עומר אסטרון, לא את השריקות שלו על המגרש. אני חושב שהרבה פעמים קצת פופוליסטי ופומפוזי במגרש, וגונף את ההצגה הרבה פעמים. אבל הוא היה נראה לי באמת איש ממש נחמד, חשבתי ללכת לבקש ממנו סלפי. נראה לי זה דבר טבעי, כלומר בסוף הוא שופט כדורסל, נראה די טבעי שיצטלמו איתו, ושביקשתי ממנו סלפי, באמת לא ראיתי אדם כל כך מפוחד בימי חיי. ממש ממש, לא היה נעים לו כמובן להגיד לי לא, אבל הוא מאוד מאוד חשש מזה, כי הוא בעצם היה אמור לשפוט את רבע גמר גביע המדינה, הוא בא לאכול לפני משחק, ולא, הוא לא רצה שתמונה כזאת תתפרסם או משהו, ויהיה לו איזשהו סגה עכשיו, אז הוא הסכים לי כמובן, הוא עשה איתי כמובן תמונה, אבל הוא מאוד מאוד חשש והזהיר אותי כמה וכמה פעמים, לא לפרסם את התמונה הזאת. אני לא יודע אם אנשים זוכרים, אני בטוח שאוהדי הפועל ירושלים זוכרים, אבל באותו משחק, עומר אסטרון לקח שריקה הייחודית ביותר שראיתי עד כה בחיי, שריקה בעצם של חמש נקודות, שלושה של סקוט וילבקין, פלוס שתי זריקות של אוטלו אנטר, שריקה שבאמת עוררה המון 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 זעם, אבל בגלל שבסופו של דבר המשחק נגמר כמו שהוא נגמר, והפועל ירושלים ניצחה, אז הרשיתי לעצמי לשחרר את התמונה הזאת בקרב קבוצות אוהדים שהאשימו אותי, שכדי לגרום לזה שלא יחשדו שהוא קיבל איזשהו שוחד, אז הוא גם שפט לטובת הצד השני, כמובן שאני מסיר מעליי את האחריות הזאת, אבל זה סיפור שנזכרתי בו ככה במשחק אתמול.
וואו, אז זה סיפור יוצא דופן של הסלפי של עומר עם עומר, שנחשף בפודקאסט הזה בזמן ספירת העומר, אז ככה באמת נסיים את הפרק עם זה, ותודה רבה עומר שכמובן הגעת כמו תמיד לדבר על הכדורסל הישראלי, ותודה רבה לכל מי שהאזין וקורא את הכתבות באתר ספורטס רבי, ונתראה בפעמים הבאות.